מוטי דביר ורן סדיקריו עם השקעות לפני כולם.
אנחנו היום בפרק 9 של השקעות לפני כולם. פרק שאני יכול להגיד לכם שאני באופן אישי מאוד מאוד חיכיתי לו. אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב למאזינים שלנו, למשקיעים ששומעים אותנו. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על תכנון פיננסי. אז אנחנו בעצם מבינים שמי שרוצה להגיע לתוצאות בעולם ההשקעות, צריך להתחיל קודם כל בלתכנן את ההשקעות שלו, לתכנן את ההון שלו, שמבחינתי תכנון פיננסי זה בעצם הסתכלות על תוכנית סדורה שלוקחת בחשבון את סך הנכסים, את סך ההתחייבויות ואת השוטף, ומזה בעצם אנחנו בונים איזושהי אסטרטגיה שתמקסם את הפעילות שלנו עם ההון. ולצורך כך יש לנו אורח מיוחד, מוכשר.
מומחה.
מומחה לתכנון פיננסי שמלווה קהל גדול מאוד של לקוחות, ששמו עמרי זכריה. אז נעים מאוד, עמרי.
מה שלומך? כיף להיות פה.
אנחנו שמחים שאתה איתנו.
בוא נראה רגע את החיבור שלך בין תכנון פיננסי לכדורגל. תן אימור מי הזוכה ביורו, אני רק אגיד, אנחנו נמצאים בשלב, רגע לפני רבע הגמר, נכון? יום שני, אתמול אנגליה עלתה, וספרד עלתה, ועכשיו תן אימור, מי לוקח את הגביע, זה מוקלט, ואנחנו נזכיר לך את זה.
גרמניה בכל הכוח.
גרמניה.
גרמניה בכל הכוח.
אז אתה אומר בעצם שספרד, יש גרמניה ספרד ברבע, נכון?
ספרד תעוף ברבע.
ספרד תעוף ברבע, וגרמניה כל הדרך.
תרשם את זה.
מה אתה אומר, כבודו?
אני הולך על ספרד. אני הולך על הכישרון.
על הכישרון.
אז אני אלך על הנבחרת האפורה, שעלתה ברגע האחרון, אתמול, עם בלינגהאם, אני חושב שיש להם את הסגל הכי טוב.
עם אנגליה אתה הולך?
אני הולך עם אנגליה. עם הלוזרים.
וואו, וואו.
עם הלוזרים. אני הולך על אנגליה.
רק בגלל אתמול.
בגלל אתמול. אני חושב שכשנותנים גול דקה 95, רגע לפני שתעף מול גיאורגיה, ואחרי זה ארי קיין נותן בהערכה, זה סימן שאלוהי הכדורגל החליט שהשנה זה של אנגליה.
בוא נראה, אז אתה
אומר
אנגליה.
זה מוקלט, נראה מה יהיה.
אני אומר ספרד, אתה אומר גרמניה.
גרמניה.
יאללה, יצאנו לדרך.
יאללה, בוא נצא לדרך. לפני שאנחנו מתחילים, עמרי, תספר לנו קצת על עצמך, השכלה, כמה שנים. אנחנו הבאנו אותך לכאן כאורח, כך אנחנו יודעים שאתה מומחה בתחום, מלווה כמות גדולה מאוד של משקיעים, מאפיין צרכים, מלווה אותם באופן מלא על כל העולם הפיננסי שלהם. ספר לנו קצת על עצמך לפני שנצלול פנימה.
אז קודם כל ברמה האישית, כמו שאמרת, עמרי זכריה, נשוי, אב לשניים, תאומים, עוד אחד בדרך.
שעה טובה, מזל טוב.
שלושה בנים, בעזרת השם. גר בהוד השרון, בן 35. התחלתי את דרכי בעולם הזה של השקעות בכלל ושוק ההון בפרט ב-2014, בחברת ניהול התיקים בהראל. התחלתי מלמטה, טלמיטינג, תיאום פגישות, שנתיים, אחרי זה התמחות, לאט לאט צמחתי והתעסקתי בעיקר בניהול תיקים. בשנתיים האחרונות בהראל עבדתי עם לקוחות פלטינום בניהול תיקים בהראל, לקוחות עם היקף נכסים רחב, פיננסים, פנסיונים, נדלניים וכולי, ושם בעצם הבנתי שהלקוח, בטח הלקוח עם היקף הנכסים הגדול, צריך מתכנן פיננסי. צריך בן אדם, מה שנקרא מרבה נכסים, הרבה דאגות, צריך בן אדם שיסתכל על הכל מלמעלה, ויעזור לו לבחון את זה בצורה הוליסטית, וכמובן, צריך להיות בן אדם שהוא סומך עליו. ובעצם, אחרי התקופה בהראל, הגעתי לפלס רימונים, וזה מה שאני עושה, מלווה לקוחות, חלקם באמת עם היקף נכסים רחב, כשהמטרה לתת להם לישון בשקט בלילה.
בוא נפתח את זה קצת, תספר לנו באמת איך אתה רואה את החשיבות של המקצוע הזה של מתכנן פיננסי, כי לא הרבה מכירים או יודעים שבכלל יש איזשהו תחום כזה
קיים.
של מישהו שיודע להוביל את הלקוחות למה שנקרא לדרך בטוחה בעולמות הכספים. מכירים הרבה סוכן ביטוח שעושה ביטוחים וכן הלאה.
זהו, אני חושב שהפער הוא בהגדרה.
נכון.
הציבור מכיר סוכן ביטוח.
מכיר סוכן.
כי זה צמח מעולמות הביטוח, חלק גדול מהציבור מלווה על ידי מתכנן פיננסי, פשוט לא מכיר את המונח.
נכון.
כשאת עת המקצוע הזה עבר איזושהי טרנספורמציה ושינוי, ומעבר לביטוחים, מציעים ממש תכנון פיננסי הוליסטי, אז בואו נכון. תרחיב לנו על זה קצת.
אני חושב שהחשיבות, אפשר להגיד, היא לא פחות מקריטית. ואני חלק את זה לשניים. קודם כל הפן המקצועי, של לקחת את הלקוח מאפס, להכיר אותו, להבין את הצרכים שלו, הכנסות, הוצאות, כמה כסף הוא שם בצד, איך אנחנו דואגים שהוא ישים קצת יותר כסף בצד, מה עושים עם ההכנסה הפנויה הזאת שהוא שם בצד, איך אנחנו משקיעים אותה בצורה נכונה, ועד רמת ליבון צרכים ומסלולי השקעה ורמות סיכון באפיקים הפנסיונים, בהשקעות הנזילות, וחלה בתכנון מס מורכב, איפה יש לנו מס נומינלי, איפה מס ריאלי, איפה מקלטי מס, זאת אומרת כל הדברים האלה צריך לדעת ליצור איזושהי קורלציה בין המוצרים הפיננסיים פנסיונים שלו, ועד תכנון פרישה וקיבוע זכויות, אלה מושגים שהרבה לקוחות, הרבה אנשים באופן כללי פחות מכירים, אבל זה כל הקטע המקצועי שדרך אגב אני חושב שזה דווקא אנשים כן מכירים וכן מבינים את החשיבות של, של איש מקצוע מלווה. אני דווקא רוצה להתמקד דווקא בחלק השני שהוא לא הפן המקצועי, יותר המעטפת, זאת אומרת הפן השירותי פסיכולוגי מה שנקרא. זאת אומרת כל הנושא של אופטימיזציה מיסויית וכו', היא לא שווה אם בסוף הלקוח לא ישן בשקט בלילה, אם בסוף לא הצלחתי להתאים לו את, את רמת הסיכון לסף התנודתיות שהוא יכול להכיל, ולכן אני חושב שרמת התקשורת עם הלקוח, והאמון שנוצר עם הלקוח, ועד כמה הוא סומך עליי, ועד כמה אני נותן לו לישון בשקט בלילה, זה המרכיב היותר חשוב, כמה שנשמע מפתיע, יותר חשוב בכל הנושא הזה של ליווי פיננסי.
אני חייב להגיד, לספר לכם, אני לא בא לא הייתי מתכנן פיננסי, ואני מלווה על ידי מתכנן פיננסי, בחור שקוראים לו ניר סטילוגלו, שאני חייב פשוט להגיד את זה, איך זה בצד של הלקוח. אני לא יודע איפה הכספים שלי, אני לא יודע איפה הביטוחים שלי, אני לא יודע איפה החסכונות שלי, אני לא יודע כלום, באמת שכלום. כל מה שאני יודע, זה שנוצרה מערכת של אמון ברמה מאוד מאוד גבוהה.
בדיוק.
ומאותו רגע, ניר לקח אותי, אני קורא זה כפרויקט, יש לו עוד הרבה כמוני, ופשוט תכנן לי באופן פרטני ומדויק, בדיוק לעומת, להסתכל על הצרכים שלי, לחסכונות שלי, לאן אני צועד, על הילדים שלי, על העתיד של הילדים שלי, הסתכלנו איפה אני רוצה לראות את עצמי בעוד 10 ו-20 שנה, ובנה לי תוכנית. וחשוב לי לומר שבתוך הבנייה של התוכנית, כי לפעמים אנשים חושבים שבונים תוכנית, והיא נכונה ל-20-30 שנה.
חייבת להיות דינמית.
היא כל הזמן דינמית. התמות. השוק משתנה כל הזמן. ברור שהסביבה שהיינו בה לפני שנה וחצי, שנתיים, עם ריבית נמוכה, ברור שערב הקורונה לא היה לאחר הקורונה, או ערב מלחמת רוסיה, אוקראינה, ולאחר מכן זה עולם אחר, והריבית מריבית אפסית ל-5%, שינת השוק, שינת המוצרים, והוא היה עם היד על הדופק. הוא כל הזמן מסתכל על התיק, משנה, מחליף, וכלקוח, אני חושב שמתכנן פיננסי, זה לא מותרות, זו חובה. זה דבר שכל אדם בישראל צריך שיהיה לו. פעם מי שאמר לי, זה מתכנן פיננסי, אומר לי, תשמע, תנסה בבית שלך לפתוח דיון על מעבר מהוט ל-YES, כי הוט עולה 100 שקלים ו-YES יעלה 90 שקלים. ואז אתה אומר לאשתך, תשמעי, בואי נעבור ל-YES, נחסוך 10 שקלים בחודש. אתה תראה שהדיון הזה יתפוס לכם 3-4 שעות של ויכוחים בבית, כן לעבור, לא לעבור, בשביל 10 שקלים. אבל לקחת שעה בשנה, או שעה בחצי שנה, להקדיש לשבת עם המתכנן פיננסי שלך, לעבור על התיק שלך.
שההשפעה של זה היא דרמטית.
שההשפעה של זה היא, מה זאת אומרת, היא מאות דרמטית. ואולי מיליוני שקלים. זה ממש תכנון העתיד שלך. את זה אנשים לא עושים. זה ממש כאילו דבר שקשה להסביר אותו.
נכון.
אני מאוד מתחבר למה שאומרי אמר בהיבט הפסיכולוגי, ואני חושב שהפסיכולוגיה מכריעה הרבה מאוד מהאנשים וגורמת להם לעשות טעויות. עכשיו, מה שאנחנו עברנו בארבע שנים האחרונות, את כל מה שהיה עם הקורונה, ואחר כך מלחמת רוסיה-אוקראינה, ועליית ריבית אגרסיבית שלא נראיתה פה כבר שנים, מעולם לא נראיתה עליית ריבית כזו מהירה, ואחר כך את המלחמה שאנחנו עדיין ברזל. חיים בה היום, שזה חרבות ברזל. אלו, זה בעצם מקבץ של אירועים שיכול להכריע המון המון לקוחות, וזה, אני חושב, הופך אותך בתור מתכנן פיננסי, אני חושב 80% פסיכולוג.
פסיכולוג לגמרי.
שהפסיכולוג הזה הוא פסיכולוג שחוסך המון המון כסף לאנשים, כי הוא מונע מהם לעשות טעויות, כי הרבה מאוד מהאנשים חושבים שתכנון פיננסי, בסדר, אתה בעצם עושה את ההקצאה הראשונית של ההון, ולא יודעים שיש פה איזשהו משהו שהוא מתמשך, ומשהו שיש לו חשיבות גדולה, שחלק ממנה היא למנוע מהלקוחות לעשות טעויות. אז בוא נדבר, כי אני בטוח שהייתה לך שנה עמוסה כן. בשיחות.
היו כמה שנים אחרונות באמת עמוסות, כמו שאמרת, מהקורונה וכל האירועים בדרך, ואני חושב שאפרופו דיברת על הנושא של אמון, המטרה שלי בסוף זה מתחילת, כי אמון לא נבנה ביום אחד, זאת אומרת זה איזשהו תהליך, והמטרה שלי מההתחלה לייצר את התהליך הזה בצורה בריאה, כדי שיבנה אמון, בכדי שכשנגיע לאירועים האלה, אני יודע שהלקוח יסמוך עליי ויבטח בי, ובאמת המטרה שלי זה לגרום לו לא לעשות טעויות. ולדוגמה, 7 באוקטובר, באמת עם 99.9 מהלקוחות, עבר חלק והיו גם ירידות לא דרמטיות בטווח יחסית קצר, אבל היה לי לקוח שבאמת התעקש לצאת מהשוק. ואפרופו הנושא של דינמיות ושל להיות עם היד על הדופק, הוא יצא מהשוק, ועברנו איזה משהו, מסלול שקלי, אחרי שהוא כבר חטף את הירידות, והמטרה שלי הייתה, להיות שם כל הזמן כדי לדאוג שבאיזשהו שלב, למרות הטעות שהוא עשה, אנחנו נחפה עליה ביחד.
למזער.
ולמזער נזקים, ולהחזיר אותו כמה שיותר מהר, ולא לקפוא על השמרים, כי אפרופו הדינמיות והזה, גם אם נעשה מהלך, המטרה שלי זה להיות שם, כדי שהוא יחזור, ובאמת באיזשהו שלב הוא חזר לאט לאט, וחיפינו והחזרנו אותו למצב שהיה קודם לכן,
ולכן, זה המון אחריות אגב,
המון אתה, בעצם, אחריות.
אתה לוקח עצמך המון אחריות, כי המון פתאום, אחריות. נניח אם פתאום באותו שלב שהוא חוזר, פתאום השוק טיפה מתהפך, נכון. אז אתה יודע, אתה צריך נכון. גם לשקף לו אורך נשימה, ארוך נכון. על ההחלטה ולא קצר.
כשאתה סומך על המתכנן שלך, צריך לתת לו את הזמן, הוא לא צריך למדד על פני תוצאות של חודש, חודשיים, גם לא שנה ושנתיים. צריך לתת לו את הזמן, את הזמן.
תראה,
אתה יודע,
קראתי
מאמר בקורונה, היה מאמר, יש מאמר מסודר, בעיקר על השוק האמריקאי, שהייתה נטישה המונית מהשוק במרץ, אפריל, מאי 2020. היה שם ג'יי קרב כזה, הייתה שם ירידה משמעותית, חשבו שהעולם במרץ, נגמר. כן.
נכון.
ולאחר מכן מה קרה?
באפריל כבר חזר. טיסה.
הריצה של החיים. וכל זה, זה רק הפסיכולוגיה. אתה יודע, הטלפון המתכנן הפיננסי שלך שאומר לך, תירגע, תנוח, תירגע, אל תיגע בכלום. מי שלא נגע, עשה את הרן של הלייף.
נכון, שנגע הפסיד המון.
נכון.
מי שנגע הפספס המון.
ולכן אני חושב שהכל קם ונופל על האמון, והמטרה שלי שהלקוח לאורך הדרך ירגיש אותי, בכל מיני צורות.
איך אתה עושה את זה? איך זה קורה?
אם זה, עוד פעם, אני חושב שאפרופו הנושא של שירות, החשיבות בשירות ומעטפת ללקוח, היא לא להיות רובוט. זאת אומרת, לדעת להתאים ללקוח, את השירות שהוא מכוון אליו, כי שירות ללקוח א' הוא לא בהכרח השירות ללקוח ב'. כלומר,
ציפיות שונות מלקוח ללקוח.
יש לי לקוחות, יש לי לקוחות מבוגרים, שאין להם שום מושג בשוק ההון, הם צריכים אחת לחודש את השיחת טלפון של מה נשמע, מה קורה, איך הילדים, איך הנכדים, בכלל בלי לדבר על שוק ההון, זה מה שיוצר את האינטימיות והקרבה בינינו, והדרך שלהם לסמוך עליי, זה. ויש לקוחות, שהם צריכים את הדוחות החודשיים, הם מאוד מעורים בשוק ההון, אז חשוב להם הסקירות בוואטסאפ, יש לקוחות שלא רוצים בכלל שאני אציק להם, אלא רק כל פעם שיוצא איזושהי השקעה אלטרנטיבית חדשה, להרים אליהם טלפון, זה מבחינתם השירות שהם דורשים, והמטרה שלי זה לאפיין את הלקוח לא רק ברמה המקצועית, אלא גם ברמת השירות שהוא דורש.
תיאום ציפיות.
בדיוק, והשירות שהוא מצפה לו, ולתת לו את המענה הזה.
תדע לך ש... התאמה בין שירות ללקוח, זה לדעתי לפעמים מכריע יותר מהתוצאה הפיננסית שאתה תיתן לך.
נכון, חד משמעית, בהכרח.
ממש ככה, אני יודע שכשאתה מקבל את השירות הטוב, ויש לי לא מעט כאלה ספקים בתחומים אחרים שתנים שירות טוב, הם פחות טובים במוצר לפעמים,
נכון.
ויותר יקרים, אבל אני לא אעזוב אותם בחיים.
כי המוצר הוא לא הצועה, הוא השירות,
נכון.
זה המוצר.
נכון, ממש ככה, ממש ככה.
אז חוץ מזה, אתה גם בעצם משמש, חוץ מלמנוע מלקוחות לעשות טעויות, ואתה עושה להם את ההקצאה ואת המעקב ואת הכל, אתה גם סוג של גייטקיפר ללקוחות, ואתה בעצם אמור למנוע מהם לעשות כל מיני טעויות של השקעות אקראיות, אני קורא לזה, כן? כי בסוף, השקעות שאתה לא מתכנן אותם ובונה להם אסטרטגיה סדורה, ואתה מחפש לעשות השקעות אקראיות, הן בעצם יוצאות מהתכנון הכולל. אז בעולם... שבו ב3-4 שנים האחרונות התפתחו לא מעט השקעות אלטרנטיביות והשקעות בנדלן, בארץ, בחול ובקרנות ובכל מיני אפיקים כאלה. איך אתה רואה את היציאה
של המתכננים הפיננסיים לעולם הזה?
אני חושב שאם דיברנו מקודם על החשיבות של מתכנן פיננסי בעולם של השקעות בשוק ההון וביטוחים ופנסיון וכו', אני חושב שהיא הולכת ועולה כשאנחנו מדברים על הנושא של השקעות אלטרנטיביות. כי אם בעולם של שוק ההון יכול לבוא בן אדם ולהגיד, לבחור בין מסלול כללי באנליסט ומסלול כללי בילין, זה אפשר להיכנס לטבלה ולעשות את זה, למרות שעוד פעם זה לא באמת הסיפור, אבל עוד אפשר לקבל את זה, אז בעולם האלטרנטיבי כל השקעה היא נישה בפני עצמה. וכשכל השקעה היא נישה בפני עצמה, אני לא יכול ללמוד מהשקעה א' על השקעה ב', אלא צריך לנתח ממש
פרטני.
פרטני כל השקעה בפני עצמה, ואני חושב שאחת הבעיות של לקוחות, שהם לא יודעים לעמוד את רמת הסיכון, את ה-value for money
בהשקעות. מדד היעילות של ההשקעה.
בדיוק, את ה-value for money, את העלות מול תועלת בהשקעות האלה. ופה נכנס המתכנן הפיננסי, שדרך אגב, לא, אני בתור מתכנן פיננסי לא מכיר את כל ההשקעות האלטרנטיביות, אבל בטח, ויש לי הרבה לקוחות שפונים אליי עם כל מיני השקעות אלטרנטיביות, כל אלה וכחות שהם ראו, שמעו, בדקו, והתפקיד שלי, כמו שאמרת, להיות איזה סוג של כלב שמירה, לקחת את ההשקעה האלטרנטיבית, לבחון אותה עם הכלים שיש לי, עם אנשי המקצוע שאני מכיר, ולדעת האם היא מתאימה לצרכים של הלקוח, וגם בסוף היתרון פה, שאנחנו משלבים את זה ביחד, זה שהלקוח כבר סומך עליי, כבר מאמין בי, זאת אומרת, חצינו את המכשול של, קודם כל בוא נראה אם הבן אדם בצד השני דובר אמת, ועכשיו נשאר לראות האם באמת היא מתאימה ברמה המקצועית ללקוח, ואני גם בתור מתכנן פיננסי לא אסכן את המוניטין שלי, ובטח ובטח לא את האמון, מערכת האמון שנבנתה, לא בשביל אף עסקה כזאת או אחרת.
שמע, אני רוצה להגיד לכם, יש היום פרשה, בואו נשים אותה על השולחן בלי שמות, אבל יש היום פרשה בעולם הגמל, קופות הגמל, שבעצם הכניסו לקוחות לכל מיני, דרך איזשהו פידר, לכל מיני קרנות זרות, לקוחות שבעצם הסיטו להם כספים מעולם הגמל וההשתלמות הברור והמוכר שהם מכירים שנים, הסיטו את הכספים האלה, באותה תקופה הייתה ריבית נמוכה והכל, וזה עזר להסיט את הלקוחות לכל מיני קרנות זרות שאף אחד לא יודע איפה הן מתנהלות ומה קורה איתם, ברמות סיכון הרבה הרבה יותר גבוהות, שבעצם נקחו את האנשים ממקום של, מהמקום הכי קל שיש, ממקום של תשואה, והיום אנחנו מבינים שזה אחת הפרשות הפיננסיות הכי גדולות שהיו פה במדינה.
היה השבוע, דיברו על זה, שבוע שעבר זה היה בגלובס, שאמרו שלא מבינים איך הפרשה הזאת לא פותחת את מהדורות החדשות, כי מדובר בפרשה שהיא גדולה יותר מהפרשת הבנק למסחר. עכשיו, שמסתכלים, אתם זוכרים את המספרים של הבנק למסחר, זה פי 5 או פי 6, פה אומרים על מעל מיליארד.
כן.
פרשה מוזרה נורא, כי אני מבין שחלק גדול, חלק מהכספים שם, לא מבינים איפה הם.
כסף התאדה.
לא מבינים איפה הוא. עזוב רגע שאתה שמת בקרן שלא יודע, השקיע במשהו מאוד ספקולטיבי והפסידה. טעות. אבל איפה הכסף?
איפה השיקוף ללקוחות, איפה...
זה בדיוק העניין גם בנושא האלטרנטיבי, שאפרופו ה-value for money, או לעמוד את הסיכון, כשאנחנו מסתכלים על השקעות בשוק ההון, אז א', אני יודע שאם קרן מנייתית כזאת או אחרת ירדה, כנראה שהקרן שלידה גם ירדה, יכול להיות בשיעורים אחרים, אבל כנראה שזה... פה, בעולם הזה, אתה יכול לראות קרן של מולטי פמילי בארצות הברית, שעושה פלאים, וקרן דומה לה בבריטניה שמתרסקת בגלל
ניהול. אתה יכול לראות את קרן מולטי פמילי בארצות הברית שעושה פלאים, וקרן מולטי פמילי בארצות הברית שעושה גרוע בארצות הברית.
בדיוק.
לא צריך ללכת רחוק.
כי השליטה שלך על הכסף היא כמעט ולא קיימת, ועוד פעם, אני חלילה לא אומר שזה לא, אני חושב שלקוחות עם היקף נכסים גדול, זה חלק מפיזור נכון, זאת אומרת, זה בסדר להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות, אבל אני חושב שפה הליווי של איש מקצוע, שיודע לבחון את הדברים,
יש לו משנה וזה, תוקף, בטח.
חד משמעית.
שמע, קודם כל זה ברור שאנחנו מדברים בין regulated investments, שזה המוסדיים וכולי, ל-non-regulated, מקום שעוד אין בו רגולציה מלאה, ובמקום שאין בו רגולציה מלאה, אני חושב שמדד הסיכון הוא לא רק בניתוח פרופר של ההשקעה, זאת אומרת, האם אותו מולטי פמילי הוא טוב, לא טוב, נכון. הסביבה וכולי, יש צריך לעלות עוד צעד אחד למעלה, לנתח את האנשים שמנהלים את ההשקעה, את רמות הסיכון של אותם אנשים, את המצב הבריאותי של אותם אנשים, אנחנו יודעים את זה גם מניסיון, נכון. והיקף הניתוח, כדי להבין את הסיכון שמגלם את ההשקעה, הוא הרבה הרבה יותר רחב.
הרבה יותר רחב.
אני חושב שהוא צריך להתחיל לפני זה, באפיון עם הלקוחות. מה הכוונה באפיון? בסוף שאותו לקוח הולך לאיזושהי השקעה, הוא מצפה לאיזושהי תשואה. ואני חושב שנכון לבוא ולשאול את אותם לקוחות, לאיזה תשואה אתה מצפה? ל-7%, ל-8%, ל-10%, ואז לחשוב מה הכלים הכי
יעילים
וסולידיים להביא את אותו לקוח לתשואה. כי אם הובטח לו להגיע, או נאמר לו להגיע לאיזושהי תשואה שהיא דו-ספרתית, או קרובה לדו-ספרתית, באפיק השקעה מאוד מאוד ספקולטיבי, אם אני יכול להגיע לצרכים של הלקוח, בהנחה וזה מתאים לו והכל, בצורה יותר סולידית, ולשמור עליו, אז ברור שאני אעשה את זה. ואז האפיון הוא מאוד מאוד חשוב.
שכל מה שאתה אומר הוא גם, הוא גם מאוד רלוונטי, לא רק להשקעות אלטרנטיביות, אלא גם השקעות בשוק ההון. זאת אומרת, אני יושב לפעמים עם בעל ואישה, ואני מתחקר ושואל שאלות, וזה מבחינתי, כל הפגישה הראשונה אמורה להתאפיין בתחקור הלקוח. לא ממקום חטטני, אלא ממקום של להכיר אותו כמה שיותר. ואני רואה שהאישה מאוד סולידית ומאוד חוששת.
זה בדרך כלל ככה.
נכון, זה בדרך כלל ככה, אבל פה הדיסוננס היה, הניגודיות הייתה מאוד קיצונית. מצד אחד, אישה מאוד שמרנית, ומצד שני, הבעל...
הרפתקן.
ואני שואל את הבעל, לאיזה תשואות אתה מכוון? והוא מדבר על תשואות דו-ספרתיות. ואז אתה מבין שאתה לא יכול למצוא באמת לזוג הזה את המוצר שמתאים להם. זאת אומרת, מישהו פה יצטרך להתפשר, והמטרה היא לשקף להם את זה. זאת אומרת, המטרה היא להגיד להם, חבר'ה, בהתאם לצרכים למה שאתם מציגים פה, אין משהו שיכול גם להיות כל כך סולידי וגם לייצר כאלה תשואות.
בסוף תפקידנו, או שכל מי שמתעסק בעולם ההשקעות, זה לייצר מדד יעילות חיובי, שאנחנו לוקחים על עצמנו איזשהו סיכון מסוים, ובתמורה לסיכון הזה מצליחים לייצר תשואה עודפת על הסיכון שנלקח. עכשיו זה נכון גם שצריכים לייצר תשואה של 4%, וגם של 8% וגם של 12%. בכל רמת תשואה צריך לייצר, אם אנחנו רוצים לייצר תשואה של 4%, צריך להיכנס לתוך רמת סיכון שמאפיינת 3% או נמוכה, ובעצם ככה לייצר את הפער בין התשואה לסיכון, ואני לא חושב שלקהל בבית יש את היכולת לעשות את זה ללא מתכנן פיננסי. הם לא up to date, הם לא מכירים מה קורה בשוק.
רוב מוחלט של לקוחות אין להם את היכולת.
אין להם את היכולת. מי שלא חי את זה, הרי העולם של אתמול הוא לא נכון להיום. אני לא מדבר כרגע על, דיברנו על מגה אירועים, לא על ברבורים שחורים, דיברנו על להקות ברבורים. אני מדבר לא על מגה אירועים, ביום יום. אנחנו יודעים שהדיבייט בין טראמפ לביידן, יש לו יכולת מכרעת על הביצועים של הבורסה. אנחנו יודעים שתוצאות הבחירות בארצות הברית יהיה השפעה. אנחנו יודעים שאם מחר נפתחת מלחמה בצפון, יש לזה השפעה מכרעת, ואם מחר נחתם הסכם על החזרת החטופים, ומוכרותיים הסכם שלום עם סעודיה, אנחנו במקום אחר. את הכלכלה צריך לחיות, ומי שחי אותה זה מתכנן פיננסי, שהוא יום יום נמצא בכל הצמתים, גם בעיתונות הכלכלית, גם הוא מול אנשי השקעות, הוא בסביבה שמדברת השקעות, הוא up to date, והוא היחיד שיכול לתת מענה ללקוח, שהוא עכשווי, שהוא נכון, והוא גם היחיד שיש לו את סט הכלים. בוא, לקוח בקצה לא מכיר, תגיד לו כמה קרנות אתה מכיר, הוא ייתן לך 2. אם אני אשאל אותך כמה קרנות אתה מכיר, אתה עכשיו תפרוס לי פה 50-60 קרנות. נכון. עם הבנה מלאה מה כל קרן עושה ואיפה היא פעילה. אז זה ברור שזה מס.
אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק?
כן.
תשאל אותו כמה עולה השירות שלו.
כמה עולה השירות שלך?
השירות שלי הוא חינמי, בגדול. הוא חינמי בגדול, למרות שאני חושב שהוא...
למה בגדול? גם בקטן.
נכון, אבל...
הוא חינמי נקודה.
השירות לא עולה כסף ללקוחות, חוסך להם לעתים רבות בעלויות, בגלל התנאים שיש לכם, ויש לכם יתרון לגודל, נכון?
תמיד לא לעתים רבות. צריך להציף
את זה.
אני לא אוהב להגיד את זה. אני לא אוהב להגיד את זה, כי... וכל מה שאתם אומרים הוא נכון. השירות בסוף הוא חינמי. דרך אגב, רוב מוחלט של אנשים שיש להם איזושהי קרן פנסיה, קרן השתלמות, גם אם הם לא יודעים, יש שם איזשהו מתכנן פיננסי סוכן שמתוגמל שם.
מקבל שמתוגמל, נכון. רק, זה... רק, רק בלי הסרוויס, ובלי היכרות עם הלקוח,
בלי המעטפת,
ובלי האפיון נכון. של הלקוח, אז מה...
אבל הרבה פעמים, כשאתה אומר לבן אדם חינם, א', זה מדליק איזושהי נורה אדומה, וב', זה גם, אני חושב שזה קצת ממעיט מהערך הזה שהוא מקבל, והוא מקבל באמת הרבה ערך, אבל בסוף מי שמתגמל את המתכנן הפיננסי, אלה הגופים עצמם. זאת אומרת, זה לא הלקוח, וזה גם יותר חשוב להגיד, זה גם לא על הגב של הלקוח. כלומר, הרבה אנשים חושבים, אוקיי, אני אחסוך את המתכנן הפיננסי, ויבוא באופן ישיר, אז אני אקבל דמי ניהול נמוכים יותר. היום זה לא קיים. חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לא רק שלא יפלו את הסוכנים, אלא ייתנו להם תנאים יותר טובים מהאדם הפרטי, כי מן הסתם זה מסות וכמויות ויתרון לגוד.
היום גם האדמי ניהול אין להם תלות בין מה שמקבל המתכנן הפיננסי, נכון. ניתקו את התלות הזאת כבר לפני הרבה מאוד שנים.
טוב, תראו רגע, אני רוצה לדבר על איזשהו פיל בחדר. מוטי ואני מתעסקים בתחום ההשקעות כבר הרבה מאוד שנים. עשינו השקעות אלטרנטיביות סביב העולם, גם בנדלן, גם באשראי, גם השקענו בקרנות פרי-IPO, חברות הייטק, מגוון מאוד רחב. במהלך ה8-9 חודשים האחרונים אנחנו עוסקים בנדלן בישראל, נדלן למגורים, משהו שלא עשינו בשנים האחרונות, ממש התמקדנו בדבר הזה, חושבים שזו הזדמנות, אולי מדד יעילות, מצאנו שהמדד יעילות יוצא דופן על פני הרבה מאוד השקעות שבחנו, על פני כולן, למען האמת, ובתוך הדבר הזה הבנו שאצל חלק גדול מהמתכננים הפיננסיים, נכון להיום, ההוצאה הכי משמעותית של הלקוח, הגדולה ביותר, ההחלטה הכי גדולה בחייו, לא עוברת דרך המתכנן הפיננסי. זה נשמע לנו כמו אנומליה מטורפת, לא הגיונית. לא יכול להיות שאדם שמנהל כמה מיליוני שקלים, המתכנן הפיננסי ייעץ לו על המיליון הבודד,
הפנוי,
וחמישה מיליון שקלים הוא יקבל החלטה שקשורה להשקעה בנדלן. כשלמתכנן הפיננסי יש המון ידע בנושא, גם בצד של מיסוי, גם בצד של איזה, איפה לקנות, גם בצד לאן הולכת הכלכלה בתוך עולם הנדלן.
לבחון את אופי ההשקעה, אם מדובר
בחינת
בהשקעה.
בחינת אופי ההשקעה, בחינת היזם, בחינת הסיכונים בהשקעה, והיום שוק הנדלן הוא מאוד מאוד רחב. זה לא שקונים בית ופותחים את הדלת. יש היום רכישות שקונים וממתינים, יש רכישות שממתינים יותר, יש פחות, יש עם תנאים כאלה ואחרים, עם עצמדה ובלי עצמדה.
בסוף זה עסקה פיננסית לכל דבר ועניין.
עסקה פיננסית לחלוטין. ואז אנחנו אפיינו שמתכננים פיננסיים מובילים בישראל, נמצאים שם ונמצאים שם שנים רבות. אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך.
אני, לפני שאומרי התייחס, אני רוצה עוד קצת, עוד קצת לחדד את השאלה, כי אני חושב שזה עוד יותר משמעותי מזה. אני חושב שהאחריות הכי גדולה של אותו מתכנן פיננסי, זה לבוא ולגדר את ההוצאה העתידית שתהיה ללקוח, כי כל התושבים היום פה במדינה, שיש להם ילדים ויש להם משפחה, ייחשפו לשוק הדיור בבוא העת.
הזדקקו למוצר הזה.
או שהם אין להם עדיין דירה והם צריכים לקנות דירה לעצמם ולהיכנס לדבר הזה, או שהילדים שלהם, ככל הנראה, יצטרכו דירה באיזשהו שלב, והדרך היחידה שלהם לגדר את אותה הוצאה שאין עליה שליטה, כן? זה לא זה.
להיות זה חשופים לבוא כבר היום.
להיות חשופים. ואז, מי צריך להרים את הדגל? המתכנן הפיננסי, זאת האחריות שלו. צריך להרים את הדגל ולהגיד, רגע, סטופ, אנחנו בשוק ההון, בחשיפות האלה והאלה, לא יודע מה, בכל מיני דברים אחרים, חשיפה כזאת, אנחנו צריכים לייצר גם חשיפה נדלנית, בוא נחשוב איך אנחנו מייצרים אותה.
אז אם אני אלך רגע, צעד אחד אחורה, באחת הסיבות שעזבתי בזמנו את הראל, זה כי הרגשתי לא בנוח באיזשהו שלב עם למכור מוצר אחד. זאת אומרת, רק הראל, רק ניהול תיקים, זה לא בהכרח הדבר הטוב ללקוח. היום, מן הסתם, המניפה היא הרבה יותר רחבה, וסל המוצרים הוא הרבה יותר רחב, ועדיין, ההסתכלות היא הרבה יותר רחבה, והאופציות הן יותר זה, ועדיין, פה, בהיבט הנדלני, אני מרגיש, יש לי אותה תחושה שהייתה לי אז, שבעצם אני לא באמת נותן לו את ההסתכלות ההוליסטית ברגע שאני לא יכול להציע לו או לעזור לו בבחירת הנכס הנדלני שלו. זאת אומרת, מבחינתי כמתכנן פיננסי, בהרבה תקופות זה היה סוג של אלטרנטיבה מתחרה, וזה לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה, כי כמו שאתה אומר, בסופו של דבר, אני שם רגע בצד את מה יניב יותר תשואה, כי זה לא הדיון פה. הדיון פה זה מה יותר נכון ללקוח. ואם לקוח, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר, רוצה להוריש דירה לאחד הילדים, אז אין ספק שהחלק הזה של ההון שלו...
לא חד להוריש, יכול גם לקנות להם
בעודו בחיים. לקנות, להוריש, להעביר... חד משמעית. אז ברור שהחלק הזה צריך להיות צמוד לשוק הנדלן, כדי, כמו שאמרת, ליצור את הגידור הזה.
וזה בכלל לא קשור אם השוק יעלה או בכמה
יעלה. לא קשור, זה לא משנה.
אנחנו רוצים את המוצר קצה.
נכון.
פעם דיברנו על זה, מוטי, יש הבדל בין להשקיע במניה של חברה שמייצרת כובעים, לבין להשקיע במניה של חברה שמייצרת כובעים במדינה שכולם חופשים כובע, כי יש חוק, חייב לחבוש כובע. עכשיו, זה בדיוק ההקבלה. שאנחנו היום משקיעים, מצמידים את הכסף שלנו לשוק הנדלן, אנחנו מצמידים את הכסף שלנו לשוק הנדלן, בסיטואציה ובטריטוריה, שכולם זקוקים לדירות. זה ברור שהילדים שלנו יצטרכו דירות.
נכון.
אז מה זה משנה? אני מעדיף לא לייצר תשואה X בשוק ההון, כי יכול להיות ששוק ההון ושוק הדיור יתנתקו. הגרפים יתנתקו. לא יודע לאיפה זה ילך, עוד שוק ההון יעשה יותר, עוד שוק הנדלן יעשה יותר. אבל הם יתנתקו, ובניתוק הזה נוצרת לי חשיפה. נכון. אני מתרחק מהדירה, או זה לא משנה, אני מתרחק כלפי מטה או כלפי מעלה. ואז את הרכיב הזה, אני רוצה להצמיד, כי הכסף הזה מיועד לפתרון סופי, עבור ילדיי, עבורי וכו'. נכון.
אז גם פה אני אוסיף עוד משהו, בהקשר של מה שאמרת, שהמתכנן הפיננסי, יש לו את הידע, ויש לו את סל המוצרים, ויש לו את ההסתכלות המיסויית, וההסתכלות הכוללת.
שהיא לא פשוטה בנדלן.
שהיא לא פשוטה, ויש לו גם את הכלים ואת הקשרים. זאת אומרת, אני בתור איש מקצוע, כמו שאמרתי, לא מבין בהכל, ולא יודע הכל, וצריך לשים את זה לשולחן. אבל לי הרבה יותר קל לבחון השקעה, או להגיע לפתרון, דרך אנשי מקצוע כמוכם. זאת אומרת,
זה יותר נגיש לך.
בדיוק, זה הרבה יותר נגיש לי, כמו שאמרת, מהלקוח קצה. ולכן אין שום סיבה שאני בתור מתכנן פיננסי לא יהיה חלק מהתהליך הזה של בחירת הנדלן, וברור גם שבן אדם שאני מטפל לו ב-2 מיליון שקלים, רמת הסיכון שהוא יכול לקחת היא גם בהתאם לאם יש לו עוד שני נכסים נדלניים או לא. זאת אומרת, זה גם כלים שלובים. רמת הסיכון פה משפיעה על החלק הנדלני והפוך.
זה משנה את הדיון, בדיוק.
טוב, אז אנחנו פה מבצעים איזושהי wake-up call למתכננים הפיננסיים מהדור הישן, או כאלה שעדיין לא הבינו והשכילו שזה חובתם לבוא ולדאוג ללקוחות שלהם לגידור החשיפה בשוק הנדלן, ובכלל להיות חשופים לשוק הזה, ואנחנו מקווים שיותר ויותר מתכננים פיננסיים יצטרפו וייכנסו לעניינים.
אנחנו יודעים גם מהניסיון שלנו לאחרונה, שלא מעט מתכננים פיננסיים עשו שינוי קל בחשיפה הזו לנדלן בישראל, עשו שינוי קל ברמה המיסויית, נתנו איזה עצה מיסויית קלה ללקוח, שחסכה לו מאות אלפי שקלים. כי אנשים לא בקיאים איך לרשום את הדירה שהם קנו להשקעה, שתהיה מוכנה בעוד 4 שנים, לא יודעים שהם יכולים בתקופה של 4 שנים האלה להחזיק 2 דירות וששתיהן יחשבו כדירות ראשונות, לא יודעים שכשיש להם 3 ילדים והם רושמים שליש, 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 ולאף אחד מהילדים אין דירה עד היום, אז זה לא נחשב רכישה של נדלן, אז אין מס רכישה, כל מיני דברים שהציבור לא יודע, אבל המתכנן פיננסי יודע נהדר, יודע להסתכל על הדבר הזה, לאפיין ולתת את הטיפ הזה שחוסך לא מעט כספים. אני חייב להגיד, שאנחנו היינו בתיכון, לא הכרתי אף חבר שחולם להיות מתכנן פיננסי או סוכן ביטוח. אף חבר, אני לא זוכר חלומות כאלה. היו חלומות להיות, לא יודע מה, עורך דין, רופא, חלום כזה לא הכרתי. והיום אני עטוף בחברים כאלה, ואני גם חושב שזה מקצוע נהדר ומעניין ודינמי, כי הוא משתנה כמו עם הכלכלה וכו', אבל אני גם חושב שזה אולי אחד המקצועות שכל אדם זקוק לבן אדם כזה לצידו. זה פשוט מטורף שאנחנו משקיעים 40 שנה, 50 שנה מחיינו להתפרנס, קמים, עובדים מהבוקר עד הלילה, אבל לא מתייחסים לנכס המרכזי שיצרנו בהתפרנסות הזאת, זה לכסף שלנו.
אתה אומר שה-AI לא יחליף את זה.
אין שום סיכום.
האמת שהרבה אנשים היום מוטרדים, אתה יודע, מה יהיה עוד 10, 20, 30 שנה עם המקצוע שלהם. פה אני יכול להגיד לך שאין שום חשש. אין שום חשש, כי דיברנו על זה שזה...
פסיכולוגיה.
המרכיב המרכזי פה זה אמון ושירות והממד הפסיכולוגי, שזה אין מה לעשות, אי אפשר, אין לזה תחליף. וזה רק הולך ומתעצם. בדיוק בגלל מה שאמרת, שפעם זה באמת לא היה איזשהו משהו סקסי, מה שנקרא, כי גם התפקיד היה שונה, זאת אומרת, כל אחד טיפל בתחום מסוים, זאת אומרת, גדלת בעולם של ביטוח, נתת מענה ביטוחי, גדלת בעולם של פנסיה, נתת מענה, בדיוק. היום התפקיד הוא שונה מקצה לקצה, אתה בא ועוטף את הלקוח בהכל. שוב אני אומר, גם אם אתה לא יודע לתת מענה במשהו נקודתי,
יש לך מאיפה לספוק את המידע.
בדיוק, אתה תלך ותנגיש ללקוח את המידע.
אנחנו רואים גם שההון האנושי השתנה בעולם הזה.
נכון.
אני מסתכל על המתכנים הפיננסיים בגילי 30 עד 40, זה חבר'ה ברמה הכי גבוהה.
נכון, נכון.
טוב, בוא נדבר טיפה על הדיון סביב השוק בישראל, לעומת השוק בארצות הברית, אני ביום שבת הייתי עם אח שלי, וככה זה עלה, הנושא הזה עלה לדיון, והוא אמר לי, שמע, רני, אתה חשוף מאוד לשוק הנדלן בישראל, ובכלל השקל, אני חושב שאתה צריך חלק מהכספים שלך להסיט אותם לארצות הברית. ועולה דיון.
שאלה שעולה הרבה.
שאלה שעולה הרבה. אז א', זה החלק הראשון שאני אשמח לשמוע את דעתך. בתוך התשובה, אני אשמח גם שתתייחס לנושא של המטבע. אנחנו קוראים לאחרונה שהדולר, שהוא היה המטבע החזק בעולם, או הקטר של המטבעות בעולם, הולך ונחלש, ויש כל מיני אנליזות או מחשבות קדימה, שאולי הדולר ייחלש במבחן הזמן אל מול השקל, שגם לזה יש משמעות שאנחנו מסיטים כספים לארצות הברית, או עוברים למטבע זר, ואנחנו חיים וצורכים במטבע השקלי, אז זה החלק השני, והחלק האחרון, כל הנושא של הקצאת כסף לחול, בתרחיש יום אימים פה בישראל. אז אני אשמח לשמוע.
אז קודם כל זה באמת שאלה שאין מה לעשות, עולה עוד הרבה לפני המלחמה, עולה עוד מתחילת 23 עם הרפורמה וכו', הנושא הזה של הסתת כספים לחול, ברור שהתשובה המתבקשת היא, כן, זו תקופה להגדיל חשיפות לחול, להוציא קצת מהכלכלה המקומית, וזה נכון, זאת אומרת, עושים את זה, גם הגופים עצמם בתוך מסלולי השקעה, הסיטו לחול והכל, אבל אני דווקא רוצה להסתכל מהצד הנגדי, ולהעלות פה איזה שהן שתי נקודות, שאחד מהם העלית בשאלה, שזה הנושא המטבעי, ולפני כן, דווקא הנושא של השוק בארץ, כולנו יודעים וכולנו זוכרים מה היה פה ב-2022. כולנו ראינו כמה השוק בארצות הברית תיקן, וכולנו חווים היום כמה השוק בישראל עוד לא תיקן.
הבנצ'מארק, נוצר בנצ'מארק,
נכון,
נוצר מרווח.
נוצר איזשהו פער כזה, שסביר מאוד להניח שבאיזשהו שלב ייסגר, ועוד פעם, הרבה אנשים מסתכלים על משבר כאיזשהו משהו נקודתי, שמאופיין על ידי ירידות חדות ואז מתקן חזרה. לא, אנחנו נמצאים פה בכלכלה הישראלית במשבר שנמשך כבר כמעט שנתיים וחצי מתקופת עליות הריבית ועד היום, אמנם בקצבים יותר מתונים, אבל ברור שהשוק פה באופן יחסי מתומחר בחסר. מתי הוא יתקן, איך הוא יתקן, באיזה שלב, קשה לדעת, ולכן זה אינדיבידואלי לכל לקוח, ומתי הוא צריך את הכספים שלו. אבל אני חושב שלהימנע לגמרי היום מחשיפה לכלכלה בישראל, אני חושב שזה לא דבר נכון, למרות המצב, כי אני חושב שבסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים אחורה על משברים, הם נגמרים מתישהו, וברגע שתיווצר פה טיפה יותר ודאות, אני מאמין שאנחנו כן נראה את התיקון הזה, קשה לתזמן ולהגיד מתי.
אגב, התיקון יהיה כפול, כי זה גם יהיה השלמת פערים של השוק בישראל, פה השוק המקומי, וגם המטבע.
וזה הדבר השני.
ואז אתה מבין שמי שעושה את ההסתה הזאת, היום נניח,
יכול לחטוף פעמיים.
פעמיים, יכול לחטוף.
אתה יודע, אנשים לא יודעים עד הסוף לאפיין את החוזק של הכלכלה הישראלית. ישב אצלנו אורח, סיפר לנו קצת נתונים על הכלכלה הישראלית, היינו עמומים. אנשים לא יודעים כמה כסף מחזיק בנק ישראל, לדוגמה. בנק ישראל מחזיק היום 210 מיליארד דולר. בסדר? כלכלות כמו אנגליה, כלכלה מובילה, ממלכה, גרמניה, אלה כלכלות שמחזיקות, אנגליה מחזיקה 210 מיליארד דולר.
בערך כמונו.
כמונו.
והם פי 6 או פי 7 באוכלוסייה.
הם 60 מיליון. 60 מיליון תושבים. גרמניה מחזיקה פחות מאיתנו, 180 מיליארד דולר. זאת אומרת שהיתרות מזומנים של בנק ישראל, הוא לאין שיעור, הוא פי 6, פי 7, כמו שמוטי אמר, על הכלכלות המובילות בעולם. אז הכלכלה בישראל היא באמת מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה, ואנשים נוטים קצת לטעות בנוגע למספרים שלה, מסתכלים על הסיכון הביטחוני, שזה נדבך נפרד.
וזה דרך אגב, גם מה שמאפיין משברים, כשאתה בעיצומו של משבר, אם זה קורונה ואם זה 2008, הלקוח קצה, קשה לו לראות את האור בקצה המנהרה, קשה לו לראות איך הדברים משתנים. זה מה שמאפיין משבר.
הוא מתמחר ביתר את הסיבה למשבר.
נכון, וזה גם מה שבסופו של דבר גורר, יוצר את הכדור שלג הזה, בדרך כלל במשברים, אפרופו, הממד הפסיכולוגי. הלקוחות, קשה להם לראות את האור בקצה המנהרה, הם אוטומטית עושים שטויות, בורחים מהשוק, ופה אנחנו כן צריכים להסתכל פרופר כלכלי, ולא רק תקשורת ואלמנטים ביטחוניים וגיאופוליטיים כאלה ואחרים, ואני כן רוצה לגעת בנושא המטבעי, כי הוא קריטי, הוא קריטי בהקשר הזה. הרבה, עוד פעם, הרבה לקוחות שמגדירים את עצמם כסולידים, באים ואומרים, אני סולידי, אני לא מחפש תנודתיות גבוהה, השוק פה בישראל כרגע הוא קצת יותר בעייתי, קצת יותר תנודתי, בוא נסיט כספים לחול. אבל צריך לקחת בחשבון שהסטת כספים לחול כרוכה בחשיפה מטבעית, וחשיפה מטבעית יכולה לטמון בחובה תנודתיות גבוהה יותר משוק המניות. זאת אומרת שבן אדם היום מסיט כספים למסלול אג"ח חול, על פניו אג"ח, בלי מניות, סולידי וכו', הוא לוקח בחשבון שאם אנחנו היום בדולר של 3.75, 3.76, ונוצרת פה טיפה ליותר ודאות, והדולר מגיע לממדים של 3.5, הוא חוטף 7-8% על הכסף בקלילות, וזה תרחיש מאוד סביר והגיוני.
אפשר להסתכל על הוולוטיליות של המטבע, של הדולר מול השקל, הוא שיחק בין 3.1, 3.2, וגם עד 4 שקלים, בטווח זמן יחסית קצר, ככה שאתה יכול לעשות באג הכי יופי של תשואה, כמו שאמרת, לרדת מ-3.75 ל-3.6, חטפת 10% למטה, מחקת את הכל ועוד.
נכון, ועוד משהו לגבי מטבע, אם אני משווה אותו סתם לתנודתיות של מניות, במניות, לפחות יש לי את הידיעה הזאת, שככל שאני אחזיק את המניה או את מדד המניות לאורך זמן, הוודאיות שלי עולה. במטבעות, אין לזה שום חוקיות, אני יכול היום לקנות דולר ב-3.7, ולהחזיק אותו 4 שנים, ובעוד 4 שנים הוא יהיה 3.3. ואפרופו, אותו דיון לגבי הנדלן, נדלן מול שוק ההון, כשאמרת, כשבסוף בן אדם, אין פה עניין השקעתי, כשבן אדם צריך נדלן, הוא צריך להיות חשוף למחירי הנדלן, כי הם יכולים להתנתק. אותו דבר, כשבן אדם חי ונושם בשקלים, הרבה פעמים אין לו שום סיבה הגיונית להחזיק דולרים, כי בסוף השבר, גם אם השקל יחלש, זה לא פגיעה ישירה בכסף שלו, כי הוא צורך בשקלים.
תשמעו, אני חייב להגיד לכם שאני חושב שהגופים המוסדיים פה בישראל עשו דרך בכל מה שקשור להשקעות בחול, הקימו מחלקות שבעצם יש להם איזושהי התמחות ומומחיות להשקעות בחול, הגדילו את החשיפה המנייתית ואת החשיפה האג"חית לחול, ולמעשה הגופים מבינים שמדינת ישראל הקטנה צריכה, המשקיע צריך גם חשיפה מסוימת לחול. זה לא מה שהיה פעם לפני 20 שנה שהיה לך איזה 10% בחול, או שאם היית רוצה חול, היית צריך ללכת לאיזשהו מסלול
להתמחה. יש גוף אחד שהוא עשה שיפטינג לחול.
כן, יש גוף ש...
מאוד משמעותי.
כן, שזה בא בוחרב בשנים מסוימות, אבל בסוף שצריך בלנס, צריך איזון.
הוא לקח גם איזה פרומיל שם בסין, לא?
כן, משהו כזה.
הרבה דיברו איתו על סין, על סין, על סין, והוא פעם אמר לי, אמר לי, תשמע, כל הסין שלי זה פחות מאחוז. כאילו, חשבו שכל התיק שם עשה...
יאמר לזכותו שהוא עושה ריקאברי יפה עכשיו.
נכון.
טוב, המאזינים שלנו אוהבים פרקטיקה, ואני רוצה לדבר איתך על הפרקטיקה. תכנון פיננסי, מה, אוקיי, בוא, קח אותנו לפרקטיקה, איך התהליך, אני הגעתי אליך לקוח עם כמה מיליוני שקלים, מה התהליך שאני עובר איתך?
אז קודם כל, כמו שאמרתי, הפגישה הראשונה היא אמורה להיות בעיקרה תחקור. זאת אומרת, אני, המטרה שלי זה להכיר את הלקוח מקצה לקצה. מה הרקע המשפחתי שלו, מה הוא עושה בחיים, אם הוא גמלאי, מה הוא עשה בחיים, כמה ילדים יש לו, כמה נכדים, מה טווח הגילאים, כל מידע כזה יכול לייצר לי איזושהי הסתכלות קדימה ולהבין מתי הוא יכול להזדקק לכסף, כמה הכנסות יש לו, כמה הוצאות יש לו, כמה הוא שם בצד.
אגב, קל ללקוחות לפרוס את כל הדברים האלה? אתה יודע, אנשים בישראל...
נכון, אז הרבה פעמים, ולכן גם אמרתי מקודם, שזה מן הסתם לא מגיע מחטטנות, הרבה פעמים שאתה מגיע לבישה עם לקוח ומתחיל לתחקר, אז הלקוח נרתע. ולכן גם המטרה לעשות את זה לא בצורה של, כמו שאמרתי, תחקור, אלא בצורה של דו-שיח, כדי שהלקוח יבין שבסוף, בסוף, המטרה היא למצוא את מה מתאים לו, ו...
אני חושב שהלקוחות מעריכים את זה, אבל בסוף.
מה, זה כמו רופא.
כמו רופא.
תלך לרופא, אם לא תספר לו מה קורה,
אם לא תיתן לו לבדוק אותך.
מה הוא צריך לנחש.
נכון, בדיוק. ויותר חשוב לי, גם מהנתונים היבשים, זה להצליח לדייק את סף הרגישות שלו לסיכון, וזה מאוד קשה, בטח בהתחלה. אז דווקא בדברים האלה, לפעמים אני לומד תוך כדי תנועה. זאת אומרת, מתחיל באיזושהי מדיניות השקעה מסוימת, לומד את הלקוח, רואה איך הוא מגיב ל...
רגע, אחרי שעברת אבל את האפיון, הלקוח בעצם פתח בפניך את סך הנכסים שלו, את סך ההתחייבויות שלו, את השוטף, אתה גם הוצא את המסלקה הפנסיונית, ראית גם את הצד הפנסיוני שלו, יש לך את הנתונים. עכשיו, אתה צריך לעבור לסטפ הבא של הקצאה של הכסף.
תוכנית הקצאה מסודרת.
נכון, אז עושים, בונים איזושהי תוכנית מסוימת. בשלב הזה, בדרך כלל, הלקוח גם לא יותר מדי מעורב. זאת אומרת, זה השלב שהוא אמור להבין, בדיוק, הוא אמור להבין שאתה איש המקצוע, הוא אמור לסמוך עליך. זאת אומרת, אם לא בנית פה איזושהי מערכת אמון, אז אתה בבעיה. אבל once באמת הוא מבין שאתה איש המקצוע, אז בשלב הזה הוא כן לוקח איזשהו לג אחד אחורה, ואז אתה בונה לו איזושהי תוכנית, שמצד אחד כן תעשי תשואה עד כמה שאפשר, אבל כמו שאמרתי, יותר חשוב שהוא ישן איתה בשקט בלילה, שאני יודע שנדע לצלוח משברים, וחלק מהתוכנית הזאת היא גם תיאום ציפיות. אני חושב שהתיאום ציפיות פה הוא קריטי, כמו שאמרנו, גם תיאום ציפיות בהיבט השירותי, וגם תיאום ציפיות בהיבט המקצועי. אני בפגישות מדבר המון על תרחישי קיצון לא טובים. זה לא סקסי, בטח לא בפגישה ראשונה, בטח לא כשאתה רוצה להביא לקוח או לגרום לו להשקיע את הכספים שלו, כי זה נכון, אבל אני חושב שזה מסט, ואני ממש לוקח את הלקוח, אומר לו, אנחנו עכשיו בינואר 22, השקענו X כסף, ועובר איתו ככה את שנת 22, עד סוף השנה, ואומר לו, הנה, בסוף השנה היה לך ככה, איך תישן בלילה, איך תגיב, עכשיו נכון, זה לא מדמה מציאות, והרבה פעמים לקוחות אומרים X ועושים Y, אבל כן חשוב להעמיד ללקוח את המראה הזאת.
אני חושב שלקוחות מעריכים.
נכון, נכון.
כשאתה בא ללקוח ו...
אתה גם לא צריך להפחיד
לא
את הלקוח
עם,
יותר
אתה
מדי,
אתה לא מגיע
אבל...
עם סיפורי גבורה, אתה מגיע עם ההפך. נכון. עם ראייה של תרחישי קיצון ואיך להתמודד איתם ואיך להיות זהיר, בסוף כולנו, גם ההרפתקנים, לא רוצים להפסיד כסף. אנחנו מכירים את המשפט הזה שעל כל שקל שהפסדת אתה סובל פי ארבע משקל שהרווחת.
כלכלה התנהגותית, כמו שאומרים.
בדיוק. אז אף אחד לא רוצה להפסיד, וסיפורי גבורה זה דבר נחמד. אני חושב שמתכנן פיננסי, סליחה, מתכנן פיננסי שהיה מגיע אליי, ומספר לי איך הוא מתנהל בדאונסייד, ואיך הוא שומר עליי בתרחישי קיצון, זה המתכנן פיננסי שהייתי בוחר שיוביל אותי.
נכון, והתהליך הראשוני, אפרופו בהמשך לשאלה שלך, הוא כמו שאומרים, רק התהליך הראשוני. זאת אומרת, המטרה היא לא, כמו שאומרים,
שם לא מדייקים עד הקצה.
שגר ושכח, כי עוד פעם, לא למדת את הלקוח עד הסוף, אתה לא באמת יודע.
לפעמים גם צריך לעשות התאמות בתיק.
נכון, זאת אומרת, המטרה היא גם...
המצב של הלקוח משתנה פתאום, פתאום יש לו צרכים מסוימים שלא היו ידועים בתהליך הפגישה הראשונה.
גם הכלכלה משתנה.
אפרופו, הכלכלה משתנה, לדוגמה. עד שנת 22 היינו בריביות אפסיות, הרבה אנשי מקצוע, מתכננים פיננסיים, המליצו ללקוחות להשקיע בשוק ההון, להתמנף, לקחת הלוואות ולהשקיע גם אותם, מהלך שדאז היה מהלך נכון, עוד פעם, למי שזה מתאים. צריך להבין גם פה את רמת הסיכון, אבל מי שזה התאים, זה היה באמת מהלך נכון, כסף בחינם.
זה ברור, כסף בחינם לוקחים ממנפים.
אבל פה נכנסת הדינמיות של המתכנן הפיננסי, להיות, כמו שאומרים, לא לקפוא על השמרים, להיות עם היד על הדופק, ובאיזשהו שלב להבין שהפוזיציה הזאת היא לא נכונה.
נכון.
אם הכסף שלי עושה 6-7 אחוז, וההלוואה שלי בערך 6 אחוז,
אין
פה התכנות לדבר הזה, ולבוא ולקחת צעד אחורה, ולהגיד לו, תשמע, עד עכשיו זה היה...
לממש, לחתוך, לחסות.
בדיוק. וצריך באמת לראות שהמתכנן הפיננסי עושה את זה, כי הרבה מתכנים פיננסיים כן קופים על השמרים, מה שנקרא, בסיטואציות האלה, וזה בדיוק הדינמיות בדרך, וכמובן, כמו שאמרנו, ושליחת דוחות, ושיחות מדי פעם, ולהכיר ולבנות מערכת אמון. זה המטרה שלי, לאורך הזמן לבנות מערכת אמון, כדי שיגיע המשבר, והוא יגיע, הלקוח, אנחנו נגיע לרמת אמון כזאת, שאתה תצליח למנוע ממנו לעשות טעויות.
טוב, נראה לי שאנחנו לקראת סיום.
אנחנו לקראת סיום, אני רק רוצה איזושהי, לפני הסיכום, איזו עוד שאלה אחת, שגם תעזור פה לחבר'ה שעדיין מאזינים לנו ואין להם מתכנן פיננסי, אז שתעמוד על ההבדל בעבודה ללא מתכנן פיננסי. זאת אומרת, שמגיע לך לקוח ומתחיל לעבוד מול הגופים, או...
לעבודה ישירה מול הגופים. אז עוד פעם, גם פה הייתי בשני צידי המתרס, אז קל לי להסתכל, יתרונות חסרונות בין שתי השיטות. אני חושב שקודם כל נדבר על הרובד הכי בסיסי, הפן הכלכלי, העלותי. העלותי אותה עלות. זאת אומרת, גם אם המתכנן פיננסי לא נתן לך יותר מדי ערך, שזה לא המטרה, אבל גם אם הוא לא נתן לך יותר מדי ערך, זה עדיין באותה עלות, זאת אומרת, לא חסך את השקל.
או את העלות, או עלות גבוהה יותר.
נכון.
לפעמים המתכנן הפיננסי גם חוסך בעלות.
אבל בוא נצא...
הוא בטח לא מייקר.
בוא נצא מנקודת ההנחה שזה אותה עלות. זאת אומרת, גם אם הוא לא נתן לך יותר מדי ערך, זה לא שילמת על זה יותר. שזה גם דבר שצריך לשים על השולחן. אבל אני חושב שמתכנן פיננסי שעושה את עבודתו נאמנה, ומסתכל על הכל, יודע גם לעשות, ליצור קורלציה בין המוצרים. מבחינה מיסויית, איפה אני פטור ממס ושווה לי להגדיל קצת סיכון, איפה אני חייב במס ושם אני אקח בעצם את החלק היותר סולידי. מבחינת הכרה של הגופים, זאת אומרת...
הקצה הנכונה של
בדיוק,
הכסף.
בדיוק, איזה גוף מתמחה במה, איזה גוף מתמחה באגח.
אני חושב שקודם כל שיש לך מתכנן פיננסי.
יש לך עם מי לדבר גם.
עזוב, הוא מסתכל על הכסף שלך. אתה יודע מה ההבדל? לשאלתך, איך שאני רואה אותה, שכואבת לך הבטן, יש לך שתי אפשרויות, ללכת לרופא, או לבדוק בגוגל. זה ההבדל במתכנן פיננסי. כשאתה בלי מתכנן פיננסי, אתה בודק בגוגל, אתה יודע איזה תוצאות עולות בגוגל, ושאתה עם מתכנן פיננסי, אתה הולך לרופא שבודק ומאפיין את הבעיה, ונותן לך פתרון. וזה פער משמעותי, משמעותי מאוד.
אבל זה מצחיק אותי, שאנשים כל פעם מדברים על דמי ניהול, תשמע, אתה השיחה, מספיק שיחה שלך. עם לקוח, למנוע ממנו לעשות טעות, זה עשרות ומאות אלפי שקלים, זה מטורף נכון, הדבר הזה.
נכון, מספיק שפגש הלקוח בין 71, וגילית שהוא לא עשה קיבוע זכויות, ולא ניצל את הטבת המס שהמדינה נתנה לו מגיל 67 ועד היום, והיום אתה עוזר לו, ועושה לו קיבוע זכויות, ועוזר לו לקבל החזר מס על 4 שנים, זה סכומים מטורפים. זאת אומרת, זה...
אבל אני חושב שיש לא מעט כאלה.
יש לא מעט כאלה.
לא מעט כאלה.
ממש. זה מפתיע, אבל יש לא מעט כאלה.
טוב, בוא נסכם.
אין טוב ממך לסכם.
אין טוב ממני לסכם. טוב, אז ככה, אני רוצה להתייחס צד אחד לאותם לקוחות, משקיעים, שנמצאים בתחילת הדרך, באמצע הדרך, לא משנה מה. אל תעשו השקעות אקראיות. תשבו עם מתכנן פיננסי, ויש לנו פה את עמרי זכריה שהוא מקצוען, ומי שירצה את הפרטים שלו שיסמס לי, אבל בגדול, שבו עם תכנן פיננסי, אל תעשו החלטות אקראיות, אל תקבלו החלטות מהמותן, תבנו אסטרטגיה סדורה להגדלה והשבחת ההון, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ובצד השני, לאותם מתכננים פיננסיים, שנמצאים ועובדים כבר היום עם לקוחות, תיפתחו לעולמות הנוספים, ועולם הנדלן בישראל זה העולם המרכזי והראשון שצריכים להיות בו. ואנחנו רואים יותר ויותר מתכננים פיננסיים שנכנסים לאט לאט לעולם הזה. קחו בחשבון שמדובר פה בהוצאה הגדולה ביותר שתהיה ללקוחות שלכם, וצריך לגדר את החשיפה להוצאה הזאת כבר מהיום, והלקוחות שלכם כמובן יודו לכם המון ברגע שאתם מייצרים להם את ההקצאה לשוק המגורים. אני חושב שהיה מאוד כיף, מאוד נחמד. אתם,
ועוד משהו. כמו שאמרנו, הולך ועולה הצורך של לקוחות לבן אדם אחד שירכז את הכל. זאת אומרת, אם אתם לא תהיו שם, כנראה שמישהו אחר יהיה שם. זאת אומרת, זה יכול גם בעתיד לבוא, אני מדבר למתכננים הפיננסיים.
זה חובה, זה חובה.
זה יכול גם בעתיד לבוא על חשבון הכסף שאתם מטפלים בו היום.
בדיוק.
וזה גם צריך לקחת בחשבון.
חד משמעי. טוב, אז נסכם. הילדים יצאו לחופש אתמול. חופש גדול, שיהיה חופש נעים.
שלי עוד לא.
מוטי אוטוטו טס לתאילנד, אז תבלה, תחזור שזור.
חופשה נעימה לכל אלו שיוצאים לחופשות.
ואומרי, תודה רבה, היה כיף.
תודה רבה,
היה כיף.
תודה.
לעונג ו...
להשתמע.
ונשתמע.
יאללה, תודה.
ביי חבר'ה.